הנושא שנלמד אותו היום זה הכנות לחג מתן תורה לשבועות. מישהו מעוניין להתכונן לחג הזה? כן. יש הרבה הכנות, אבל אני אגיד את ההכנה העיקרית, לא אני בעצם, אלא נלמד מה באמת ההכנות האמיתיות למעמד הר סיני, ללימוד תורה, למתן תורה, לכל הדברים האלה. אם אתם מעוניינים בדבר, מעוניינים? ההכנה הכי חשובה, דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. מאיפה לומדים את הדבר הזה? אז שמעתי מהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, האבות, חומש בראשית, קדם לשמות. למה זה קדם לשמות? האבות מלמדים אותנו תיקון המידות, ספר הישר. קודם כל תהיה בן אדם. אם אתה בן אדם, זה ההכנה הכי חשובה ללמוד תורה. אז מי שכאן מעוניין ללמוד תורה במקרה? תיקון המידות. נתחיל מהדבר הזה, תיקון המידות. זה דבר מאוד יסודי. האלוקים עשה את האדם ישר. ועל מנת לעסוק בתורה ולהגיע באמת לאיזה מדרגה בתורה, צריך קודם כל להיות בן אדם. בן אדם ישר, בן אדם הגון, מכל הבחינות. ראיתי באמת בספרים כתוב שמי שרוצה להצליח בהשגת התורה, לפני זה יעשה תשובה. יש ספר של הרב יצחק קונפנטינו, שהיה כמדומני רבו של מרן יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, חי בפורטוגל, דרכי הגמרא זה נקרא. ספר קטן, שבו בספר הזה לומדים איך ללמוד גמרא. קטן בכמות, אבל ענק באיכות. אז הוא אומר, לפני שאתה הולך ללמוד תורה, תעשה תשובה. נדמה לי, בעוד ספרים זה מופיע הדבר הזה. אתה מתיישב ללמוד תורה, לפני זה, מה זה לעשות תשובה? תקן! מה צריך לתקן? לתקן את מה? תמידו. לפני שבאתי לכאן, נפגשתי עם קבוצה של חיילים, כאן שבאו כאן ליום עיון בתורה ודברים כאלה. אז אמרתי להם, תראו, לפני שאתם מקבלים את התורה, בשבועות ובכלל, תתקנו את המידות. ושאלתי, יש כאן מישהו שחושב שצריך לתקן את המידות שלו? אף אחד לא הצביע. אמרתי להם, אתם יודעים מה? רגע, אחד, סליחה, אחד הצביע. אמרתי להם, זה שאתם לא מודעים שצריכים לתקן את המידות, זה התיקון הכי גדול. כשאדם אומר, אני 100%, יש סימן שיש לו בעיה בחיים. אז קודם כל, תיקון המידות, זה הדבר הראשון. אני אומר ברמה הפרטית, אבל לא רק ברמה הפרטית. גם ברמה החברתית והלאומית וכל דבר. קודם כל לתקן את המידות. הבאתי לכם כאן לפניכם דפים מאורות התשובה, מאורות התורה, סליחה. כן? פרק י' ב'. הרב כותב כאן מאמר קצר על העניין של דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. דהיינו תיקון המידות קודם לזה. הקדמה זמנית מוכרחת, אבל תראו מה שכותב כאן הרב, לדורות. כל הדורות. קודם כל ליישר את המידות. הספר לתיקון המידות, מי יודע מה הוא? פרקי אבות, יפה מאוד, ועוד מסילת ישרים, יפה מאוד.
אורחות חיים, אני אומר.
אורחות חיים, אני רואה את הבקי בכל ה...
מה דומה הרב? תומר דבורה?
תומר דבורה, זה כבר לילה או לילה. אבל מסילת ישרים, זה ספר בדוק. למה קוראים לזה מסילת ישרים, מי יודע? מסילה לישרים, ליישר את עצמנו. מי שלומד מסילת ישרים אלף ואחד פעם, יש סיכוי שהוא יישר את עצמו. סיכוי. זה ספר שצריך ללוות כל אדם ואדם. בחיים, לא רק כספר, אלא בחיים. מסילת ישרים, דבר ידוע. הרמח"ל, זכר צדיק לברכה, שאחד מגדולי חכמי כל הדורות, אומרים ממשה ועד משה, לא קם כמשה, הכוונה לרמב״ם, אבל יש כאלה שאומרים, יש עוד משה, הרמח"ל, רבי חיים משה לצאטו. הוא היה אמנם מקובל גדול, וכתב הרבה ספרים וקבלה ודברים כאלה, והוא השפיע, בעל השפעה עצומה על עם ישראל, אבל הספר שהתקבל בעם ישראל, בכל הזרמים, בכל הישיבות, בכל מסילת ישרים. כשמו כן הוא, מסילה זה דרך סלולה. מסילה, הכוונה היא דרך סלולה להיות אדם ישר. להיות אדם ישר. אז קודם כל, לפני שאתה מקבל תורה ואתה לומד תורה וכל זה, תתקן את המידות שלך. אנחנו כבר למדנו כמה פעמים שיש עניין של היסודות, המידות הראשיות שצריך לתקן בחיים. זה כותב רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בשערי קדושה. כידוע, רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, היה תלמידו של האריזל, יפה מאוד, האריזל. התלמיד של האריזל, התלמיד. והוא כתב ספר קצר מאוד, נקרא שערי קדושה, שהספר הזה הוא מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בתיקון המידות ועשיית המצוות בצורה סיסטמטית, בצורה שיטתית, מה צריך לעשות, מתי וכל הדברים האלה. והחלק השני מלמד אותנו יסודות הקבלה, תורת הסוד. וזה לא במקרה שזה קודם לזה בספר. קודם כל, תהיה בן אדם. קודם כל, תלמד תורה, תקיים מצוות, תקן את המידות. אחר כך, החלק השלישי שעוסק בלימוד קבלה ודברים מהסוג הזה. דרך אגב, הספר הזה, שערי קדושה, הוא ספר סגולה, קוראים לו. יש ספרים ביהדות שנקראים ספרי סגולה. מה זה ספרי סגולה? ספרי סגולה זה ספרים שאם אתה קורא אותם, הם משפיעים על הנשמה שלך, על הנפש שלך, מאירים אותם. אחד הספרים המפורסמים ביותר, אולי אתם שמעתם עליו, קוראים לו תהילים. מישהו שמע על תהילים כאן? מי שמע על תהילים? מישהו קורא כאן את תהילים? רואים שאתה מואר כולך. תהילים זה, מי שקורא את תהילים, בין שהוא מבין את זה, בין שהוא לא מבין את זה, עצם העובדה שאתה קורא את תהילים זה מאיר את נשמתך, עושה לך טוב. כן. היום זה נחלת רבים, דתיים, לא דתיים. לא פעם, אני רואה אנשים יושבים ורואים תהילים, מסתכל, זה לא עושה לי רושם עם כל הגילים שלו שהוא לומד בישיבה, משהו כזה. קוראים תהילים, זה נקרא ספר שיש לו השפעה סגולתית. הוא משפיע על הנפש. הוא עושה לנו טוב, מה שנקרא בלשון שלנו. ואחד הספרים שגם עושה טוב לאדם, נקרא שערי קדושה. הבאתי את הספר הזה לכבודכם, אני אראה לכם את הספר. זה ספר נקרא שערי קדושה. מופיע כאן כמו תומר דבורה. מי אמר כאן תומר דבורה? זה... גם ספר תומר דבורה זה ספר של תיקון המידות של רבי משה קורדברו, זכר צדיק לברכה, רמק. תיקון המידות גם, הספר הזה. אבל שערי קדושה שם בספר הזה, שהוא ספר סגולתי גם כן. מי שרוצה, יש לו משפט תעבורה או משהו כזה. כן? יש לו איזה בעיות?
כולם
עושים לפי החוק. ייקח ספר סגולה, תהילים נקרא. או שערי קדושה. או תומר דבורה, תומר, תומר דבורה. כך איתו, זה, מה זה סגולה? זה משפיע, זה עושה משהו, עושה משהו אחר. כן, בכל זאת, אז כותב כאן בשערי קדושה, רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, כותב שיש ארבעה מידות עיקריות שאדם צריך לתקן אותן. אנחנו לפני חג השבועות, זה הזדמנות. הוא מסביר את זה בצורה מסודרת, נאמר ככה, כנגד ארבעה יסודות שבטבע. היסוד הראשון זה יסוד האש. היסוד השני זה יסוד הרוח. היסוד השלישי זה המים. והיסוד הרביעי, האפר, רבי יוסי, יפה מאוד. היסוד האפר. כל אחד מהיסודות האלה יש לו מידות חיוביות ושליליות כנגד היסודות האלה. יסוד האש זה מידת הגאווה. גאווה, האש עולה לאן? עולה למעלה. עולה למעלה. גאווה. הגאווה, תולדות הגאווה, אני לא יודע אם אתם לא גאוותנים כל כך, תולדות הגאווה זה הכעס. והקפדנות והכעס, אלה הם תולדות הגאווה. יש כאן מישהו שכעס פעם? מתי זה היה פעם אחרונה?
זה מוקלט,
הרב,
זה סוכר.
לא נגלה. לא נגלה. כעס. כעס בא מגאווה. כשאתה מבקש מישהו ממשהו, מישהו, הוא לא עושה את זה, מה אתה עושה? כועס. למה אתה חושב שאתה יותר חשוב ממנו? ואז באמת, בא כדוגמה כאן. וגם קפדנות. אדם גאוותן מקפיד על האחר. כל הזמן יש לו הערות. כל הזמן הוא מאיר. לא מפסיק להעיר, יכול לקרות דבר כזה? הערות, 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 הערות. קפדנות. ההפך מה... זה יסוד אש, ההפך מזה מה זה. לא, ההפך מאש, מידת הגאווה, מה? מידת הענווה. מידת הענווה. המידה בעיה הידיעה של האדם זה הענווה. הענווה, הכוונה היא שאתה מכבד כל אדם. משה רבינו, עליו השלום, היה גדול העולם. לכל הדורות, גדול הנביאים, גדול החכמים. אבל כשהתורה רוצה לתאר מי זה משה רבן, מה היא אומרת? ענב.
מכל אדם.
מכל אדם, אדם מכל אדם. אומר שם רש"י במקום שהוא היה שפלן וסבלן. שתי מילים, שפלן וסבלן. מה הכוונה שפלן וסבלן? שפלן זה לא שהוא נותן שירמסו אותו, זה לא הכוונה. שפלן, הכוונה היא שהוא מכבד את הזולת ואומר, הוא יותר חשוב ממני. הוא, רגע, אבל הוא לא משה רבנו. בכל זאת, משה רבנו ראה כל יהודי ויהודי. עולם ומלואו, כיבד אותו. כמו המשל עם אותו, הסיפור עם אותו גדי שהלך לאיבוד. הוא לא ויתר עליו, והלך וחיפש אותו וזה... הוא לוקח את האנשים הכי הכי נפולים, והוא מכבד אותם ומעריך אותם ועוזר להם. זה נקרא שפלן. מה זה סבלן? סבלנות. מישהו כאן יש לו מידת סבלנות במקרה? אף אחד. אוי, 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 אוי. מי יש לו כאן? אף אחד.
אנחנו לא מודים, לא מצוות בעלי גאווה. אנחנו לא מודים.
הענווה באה לידי ביטוי, בין השאר, הרבה דברים. הענווה באה לידי ביטוי בסבלנות. סבלנות אל הזולת, אל מי שמרגיז אותך. יש לך סבלנות אליו. והערת פנים כמובן. אם אתה ענב, אתה מאיר פנים לכל אדם. גם אם הפנים שלו חמוצות, מה אתה עושה?
מחייך
אליו. יש לו ברירה ומחייך לך חזרה, כמה עם הפנים על פנים, כן לב האדם לאדם. זה הדבר ראשון. מידת הגאווה צריכה תיקון. דבר השני זה העניין של רוח. רוח זה כנגד הדיבור. צריך לדבר. הדיבור הוא משפיע על נפש האדם. הלא טוב, הדיבור הלא טוב, זה קודם כל לשון הרע, רכילות, לשון הרע, כללות, דברים מהסוג הזה, לא עלינו, כן? הדיבור זה דבר שצריך תיקון. איך מתקנים את הדיבור, מי יודע?
שותקים.
שתיקה, ההפך מהדיבור, מה זה? אבל כתוב בתורה, ודיברת בם. בדברי תורה, נשתוק, מה? צריך לדבר. יש מצווה לדבר, ודיברת בם, דברי תורה, דברי חוכמה, דברי חינוך, דברים כאלה. ושתיקה, כמובן. סייג לחוכמה, שתיקה, כמובן. זה כנגד הרוח. הדבר השלישי, זה כנגד המים. המים, התכונה של המים, זה להצמיח. לגדל. כל הנושא של התאוות שורית, זה קשור למים, לעניין של המים. אז כל, התאווה, יש כאן מישהו תאווה במקרה? מי אוהב שוקולד? אתה ממש אוהב שוקולד? או אתה מכור לשוקולד? את האמת. ולא מכור. לא. דוגמה. כל אדם יש לו את התאוות שלו. סליחה שנתתי את הדבר הכי פשוט. יש כאן מישהו שיש לו במקרה טלפון חכם או משהו כזה? מישהו מכור לדבר הזה? אמיתי. מסילת ישרי. מי לא מכור לזה? חוץ ממי שלומד במכון מאיר, כמובן. דוגמה, היום זה ההתמכרות הכי גדולה שקיימת בעולם. מה זאת אומרת מכור? אתה נפשך אל דבר בניגוד לשכל הישר. שעות, שעות, אנשים מבלים מול המסך הזה, המסכים האלה. זה בסדר או לא? תחזור בתשובה. ההפך מהתאוות זה העניין של ההסתפקות במועט. או הסתפקות במה שהם מוכרחים, לא במותרות ולא מהדברים הסוג הזה. היסוד הרביעי אומר שם, זה העניין של האפר. יסוד האפר, או יותר נכון, העצבות שקיימת באדם, היא נוגעת ליסוד האפר. באמת, אדם שהוא עצוב, הוא בדיכאון או משהו כזה, הוא שוכב. שאלו אותי למה הוא שוכב. קרוב לאפר. העצבות היא מידה מאוד מאוד גרועה. לא יודע, מישהו פעם היה עצוב כאן. אף אחד לא היה עצוב. רואים אליכם. מישהו כאן היה עצוב פעם? אני יודע, בתשעה באב זכרתי שהיית. והעצבות מולידה את העצלות. איפה שיש עצבות, יש גם עצלות. מה ההפך מהעצבות? שמחה. וזריזות. שמחה וזריזות, זה ההפך. אז אנחנו לפני קבלת תורה, לתקן קודם כל את המידות, המידות הראשיות האלה, הזכרנו, ויש עוד מידות. אבל מספיק, נסתפק, זה מה שהרב כותב כאן. מה הרב כותב? דרך ארץ קדמה לתורה, תיקון המידות. כותב, דרך אגב, הרמב״ם, שהוא מאוד מסודר, אז הלכות דעות, שזה הלכות מידות, תיקון המידות, קודם להלכות תלמוד תורה גם. כי הרמב״ם כנראה מכיר את המושג הזה דרך ארץ קדמה לתורה. אצלו כל דבר יש בו חוכמה, לא סתם, של הרמב״ם. אז כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול,
גם צניעות, כן, גם צניעות, גם צניעות, צניעות מכל הבחינות. צניעות מכל הבחינות, כן. וההפך מצניעות זה תאווה. שאדם הוא לא צנוע, אם זה בלבושו, אם זה בהופעתו וכל הדברים האלה.
ענווה זה עניין הרוחני, נכון?
ענווה אמרנו...
החיצוניות.
כן, חיצוניות וגירויים. אדם הוא שהוא לא צנוע, או לא עלינו אישה שהיא לא צנוע, דברים כאלה, זה דבר שמראה על, על יסוד לא, של תאווה, כן. עולם לא באופן ישיר, באופן עקיף, אבל זה שייך לדבר הזה. כן. לא שלא צריך, צריך להתלבש כמו צריך, אבל ודאי שלא ב... וחוסר צניעות ודברים כאלה. וכל הבחינות, לא רק נשים, גם גברים. לא צריכים להתפאר בכל העושר שלהם וכל הדברים האלה. אז זה דבר ראשון. נחזור עוד פעם לדברי הרב. דרך ארץ קדמה לתורה. הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. זה לא עניין פרטי, זה עניין של כל הדורות. המוסר בטבעיותו, בכל עומק עודו וכוחו האיתן, מוכרח להיקבע בנפש. זה דבר שאדם צריך להיות מוסרי. זה הדבר היסודי. ויהיה מצא, מצא זה הכנה, לאותן ההשפעות הגדלות הבאות מכוחה של תורה. יותר מזה אני רוצה להזכיר בעניין הזה. הגמרא, חז"ל אומרים, מי הוא מקדש שם שמיים ומי הוא מחלל שם שמיים? אומרת הגמרא מסכת יומא, מי הוא מקדש שם שמיים? מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ונושא ונותן באמונה, זה מקדש שם שמיים, ודיבורו בנחת עם הבריות, זה מקדש שם שמיים. אומרים עליו, אשרי יולדתך, אשרי אביך ורבך, שאתה מקדש שם שמיים. אבל מי הוא מחלל שם שמיים? מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים. אבל אין מסעו מתנו באמונה. הוא לא ישר, הוא לא אגור. יכול לקרוא דבר כזה? איך אתם יודעים? סיפרתי לכם שעכשיו הייתי אצל החיילים, אז דיברנו גם על הנושא של מתן תורה ותיקון המידות וכל זה. אז סיפרתי להם שכשהייתי בצבא, אז עוד לא זכיתי ללמוד תורה ולא הייתי קרוב לתורה. אבל ביחידה שאני שירתתי, זו יחידה קרבית, אז היו שם דתיים וגם לא דתיים. ואחד הדברים שגרמו לי להתעניין ביהדות, זה הדוגמה האישית ששימשו החיילים הדתיים באותה יחידה, שהיו חבר'ה, קודם כל היו בני אדם. הם היו אנשים טובים. מבחינה אנושית היו טובים. הרי איפה נבחן האדם? כשקשה בחיים. אני זוכר כשהיינו עושים מסעות, אז אתה עושה לפעמים מסע של 40 קילומטר בלילה. אתה רואה אז בקיר בדיוק מי בן אדם בחוליה או מי לא. מי שעוזר, למרות שקשה לו. הרחנו אותו מאוד. ומי שלא עוזר, ולא אכפת לו מאחרים, לא הרחנו אותו. אז בזה נדעת, אבל בין הדתיים, סליחה, אני מקווה שאתם לא תיפגעו ממני. טוב, אולי אני לא אגיד את זה. להגיד את זה או לא? להגיד? כן להגיד? טוב, אני אגיד. היו שני סוגי דתיים. היו דתיים, למשל, בבוקר היינו עושים ריצת בוקר בחורף של בנגב, קר מאוד, לא היה נעים, אבל עושים ריצת בוקר. ולחיילים הדתיים נתנו להם זמן להתפלל. היה להם זמן להתפלל. היו חבר'ה דתיים שרצו איתנו בבוקר, ריצת בוקר, ואחרי זה הלכו לבית הכנסת להתפלל. אבל סליחה שאני אומר, היו חבר'ה דתיים שלא רצו איתנו. וכשחזרנו, הם סוחבים בשקי שינה וישנים, ולא התפללו גם. זה בסדר או לא בסדר? זה מה שהגמרא אומרת, זה נקרא חילול השם. כן, בסדר.
אני לא אך, אנחנו בתוך הזה, בתוך העסק שלהם, אותו, בבתים אחרים. אני הצלמתי, אבל הם לא צלמו, אבל לא עבר כשישור כזה.
אז אותה קידשת שם שמיים, והם לא קידשו שם שמיים. אבל סליחה, זה לא, כולנו בלי יוצא מכלל. אנחנו בני אדם בסך הכל. אז זה מה שאומר כאן הרב, דרך ארץ קדמה לתורה, כמו שהגמרא אומר, אתה קורא ושונה, אבל קודם כל תהיה בן אדם. תהיה הגון, תהיה ישר. זה הדבר הראשון. אלה הם ההכנות למעמד הר סיני. וככה כתוב גם בתורה. הרי מה כתוב בתורה? ואיחן שם ישראל נגד הר, אומר רש"י במקום, כולם כאיש אחד, בלב אחד. זה תנאי לקבלת תורה. האחדות הזאת, האהבה. מה זה כאיש אחד בלב אחד? כולם אהבו אחד את השני. יכול לקרות דבר כזה שכולם אוהבים אחד את השני? כן? הנה, עובדה, זה היה. תשאלו אותי מה היום. זה אפשרי או לא? זה לא רק אפשרי. מוכרחים לאהוב אחד את השני. אהבה זה החיים. לא רק אהבה בין איש לאישה וילדים והורים ודברים כאלה, אלא אהבה בתוך עם ישראל. אז תשאלו אותי איך אפשר לאהוב אותו, שהוא במפלגה שאני לא מסכים איתה. תשאלו אותי. תנסו, תראו. אפשר. למה? תשאלו אותי למה. כי האלוקים שלו ושלי זה אותו אלוקים. הוא אבא של כולנו, אבינו מלכנו. אני נוהג, ככה זה אומר כאלה, שכל אדם יש לו את הקשיים שלו, יש כאן מישהו עם קושי, משהו כזה, שמציקים לו אולי. אתה?
היה, נגמר.
היה, נגמר, כבר לא מציקים. אז על מנת להתגבר ואיך להתייחס אליו באופן חיובי, לא שלילי, ללמד עליו זכות, אני אומר, בבוקר אומר, נשמע התורה שנתת בי, נתת גם בו. רגע, רגע. אותו אלוקים שנתני נשמה, נתן לו גם נשמה, זה אותו אלוקים, זה משהו אחר. רגע, ואני לא כן. כל עם ישראל קיבל נשמה אחת, כולם. כל הזרמים, כל הצבעים. זה היה מעמד הר סיני. מה זה מעמד הר סיני? כולנו כאיש אחד, בלב אחד. התורה היא נחלת כל העם היהודי לדורותיו, לזרמיו, למפלגותיו, דתיים ולא דתיים, זה לא משנה. תורה זה לא עניין של בחירה חופשית. כפה עליהם אר כגיגית. הכניס את זה בגנים של הנשמה של העם היהודי, כמו שהרב אומר כאן לדורותיו. כל יהודי הוא תורה. רגע, אבל הוא לא נראה כזה. תגידו לי, הוא לא נראה כזה. אבל הוא תורה גם כשהוא לא נראה כזה. זה המהות שלנו, מה זה תורה? מישהו כאן עוסק בתורה במקרה לפעמים? מה זה תורה? מה זה רצון השם? יפה. לגלות לכם. לגלות. חז"ל אומרים את זה, לא? אין טוב אלא תורה. כי לקח טוב נתתי לכם. תורתי הרצה הזו. כל התורה באה לגלות את טוב השם, תאמורו כי טוב השם. מי שעומד תורה, תואם טוב השם. זה העניין של התורה. אז אתה צריך להיות בן אדם טוב בשביל באמת לחזור אל עצמך. אתה יהודי. יש לך נשמה טובה כי נולדת יהודי. לא בחרת להיות יהודי. זה לא משנה אם אתה דתי או לא דתי. עצם העובדה שאתה יהודי, אתה שייך למגמה האלוקית הזאת שקיימת בנשמה של העם היהודי בכללותו ולדורותיו כולו. לכן לפעמים פעמים אליי חבר'ה אומרים, אני לא דתי, אני לא מאמין, אני לא. אני אפילו את זה לא אומר להם. אני אומר, אתה לא יודע מה אתה שח. מה זה? אתה נולדת יהודי, נולדת מאמין, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. התורה היא מורשת, קהילת יעקב, שילד מתחיל לדבר בילדותו. הדבר הראשון שאבא צריך ללמד אותו, תורה ציווה למי? למי זה? לא לי, לנו? מורשה? קהילת יעקב. לכל עם ישראל, לכל הקהילה כולה, לכולם. לא רואים את זה? תגידו לי, לא רואים את זה? זה משתנה. היום לא רואים את זה, אבל במהות זה ככה. כל יהודי הוא תורה. הנשמה של יהודי זה נשמה אלוקית. לכן גם צריך לכבד כל יהודי, כל אדם, אולי לראות את הפוטנציאל שלו, את הנשמה שלו, ולא להסתכל בחיצוניות שלו. זה מה שאומר כאן הרב. אתה רוצה לקבל תורה באופן פרטי או באופן ציבורי אפילו. קודם כל להיות בן אדם, להיות ישר. נקרא את זה עליו. מוכרח להיקבע בנפש ויהיה המצא, או המצא זה הכוונה היא הכנה, לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה. וכשם שהיראה היא בחינת השורש הקודמת אל החוכמה, ראשית חוכמה, שכל טוב, לכל עושיהם, לכל עושיהם. קודם כל, כן, המוסר הטבעי, האנושי, הוא בחינת השורש הקודמת אל היראה וכל ענפיה. והכלל הזה הוא נוהג באדם פרטי, כל אחד מאיתנו, וכן הוא גם כן נוהג בכללות האומה, ולא רק בכללות האומה, אלא בכל האנושיות כולה, הדבר הזה נוהג. העניין הזה להיות מוסרי יותר, להיות אדם טוב יותר. ואם יש הכרח לפעמים להביא את שפעת התורה בלא הקדמה של השתרשותו של המוסר הטבעי בתארתו, לדוגמה, יש אנשים מקולקלים. יש אנשים מקולקלים. חוץ ממני, יש כאן עוד מקולקל אחד. כולם, כולם,
כולם.
מלאכים כולם. יש, מישהו עוסק בחינוך? לא כל הילדים ילד טוב ירושלים. יש כאלה שהם בנדיטים קראת לו, בנדיטים. שובבים, נו. קורה דבר כזה. אז מה, נגיד לו, עד שלא תתקן את כל המידות וכל זה, לא ילמד אותך תורה? מה אתם אומרים? ללמד, יפה, המאור שבא, מחזירם למוטב. זה מה שם, אבל זה בדיעבד. בדיעבד, ללמד תורה גם כשהילדים או האנשים המבוגרים אפילו מקולקלים, אבל בסופו של דבר זה התורה הזו, הכלי, כלי חמדה, ככה חז"ל קוראים לזה, שמשפיע יותר מכל גורם בעולם על המצב הרוחני והמוסרי של הכלל ושל הפרט, של האומה כולה ושל האנושות כולה. אז בסדר, אתה מקולקל חס ושלום. תעסוק בתורה וזה ישפיע עליך. תנסו פעם, תראו, זה עובד. הדבר הזה משפיע. זה מה שהרב אומר, בדיעבד. אבל לכתחילה, אתה צריך לתקן את המידות ולעסוק בתורה. זהו דרך של הוראת שעה. שאנשים מקולקלים עוסקים בתורה, זה רק הוראת שעה. והחיים מוכרחים להיות מסבבים שישוב המהלך לסדרו האיתן. הקדמתו של המוסר הטבעי בכל שלמותו, כדי לבנות על מצאו את הטרקלין, את הארמון של התורה והיראה העליונה. כן, אני בדקתי. אלוקים עשה את האדם ישר. אלא מה?
אבל אנחנו משתדלים לא... אנחנו חושבים שמוסר התורה הוא עדיף על המוסר הטבעי.
זה לא עומד בסתירה, מה שלמדנו עכשיו, לא עומד בסתירה בכלל. לא עומד בסתירה. שנבין את המהלך הזה, הרי אנחנו רואים שבאומות העולם יש קלקולים גדולים מאוד. רואים, לאורך כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה. מאיפה זה נובע? ומה התיקון של האנושות כאן בדבר הזה? אז ראיתי בכוזרי, במקומות אחרים מדבר על הנקודה הזאת. שבאמת האדם הראשון שממנו יצא בסופו של דבר המין האנושי, הוא היה בסדר גמור, הוא לא היה מקולקל. הוא היה דבק באלוקים. הוא היה מקום, אולי שמעת על המקום הזה, גן עדן. אבל הוא קלקל. הוא וחווה עשו מה שעשו. ובמקום ללכת על פי הרצון האלוקי, הלכו על פי התאוות שלהם ועל פי הרצונות שלהם. והם גורשו מגן עדן. ולא רק הם גורשו, כל המין האנושי גורש מגן עדן. והתוצאה מבחינה רוחנית ומוסרית היא גרועה מאוד. המבול. הגיעו לשחיתות נוראה. עד כדי כך שאתה צריך להביא את המבול לעולם, לתקן אותם, כל זה. ולא רק המבול. העצבות. העצבות ירדה לעולם מאז חטא האדם הראשון. ואם אתם רואים פעם איזה בן אדם עצוב, מישהו ראה פעם בן אדם עצוב? אף אחד לא ראה. איפה ראית? אתה היית עצוב. אתה לא עושה לי רושם כזה. זה התוצאה של חטא האדם הראשון. תאשים אותו. בעצב תלדי בני, ויצבון תאכל לחמך. ככה נאמר בהתחלה. מה התיקון לכל הדבר הזה? אברהם אבינו. אברהם אבינו, כל עניינו של אברהם אבינו, לתקן את חטא האדם הראשון. מי זה אברהם אבינו? זה אנחנו. אברהם, יצחק ויעקב ועם ישראל בהמשך הדרך. זה העניין של עם ישראל. לתקן עולם במלכות שדי, על מנת להחזיר למין האנושי את המוסר, את הדרך הנכונה, דרך השם. ובמלא גם את השמחה, כי איפה שיש שם מוסר, יש גם את השמחה, שמחת עולם על ראשם נאמר, כן, לעתיד לבוא. אז נכון, אומות העולם, כמו שציינת, עדיין מקולקלים. כמו שנאמר כבר במדרש שבא מתן תורה, באו אל הישמעאלי, באו אל אדום, ואמרו, רוצים את התורה, שאלו מה כתוב שם, אנחנו לא יכולים לעמוד בדרישות של התורה. כן, אז באו לעם ישראל, אמרו, מה כתוב? אמרו, כן, תן לנו שתי תורות. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. קיבלנו את התורה. אבל קיבלנו אותה בכפייה, צריך לזכור אותה. כפה עליהם כגיגית, ולכן כולנו בלי יוצא מן הכלל. התורה צרובה בנשמה של העם היהודי מאז ומעולם. אחר כך קיבלנו בימי אחשוורוש, קיבלנו מרצון את הדבר. אבל איך התחילה זה? זה לא עניין של בחירה חופשית. זה עניין שגזרה אלוקית, כמו חוקי טבע. התורה היא חלק מאיתנו. ואומות העולם עדיין לא, מה לעשות? אבל לעתיד לבוא, בעזרת השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, כמו שאומר הנביא ישעיהו, בחזון אחרית הימים, וכל האנושות כולה. ירושלים, אורו של עולם, של כל האנושות, כל העולם, ודאי וודאי. שאל אותי מתי?
מתי?
מה אכפת לך? העיקר שזה יהיה. חיכינו 3,000 שנה להגשמת ההבטחה האלוקית, יש לך עוד סבלנות עוד כמה שנים, או כמה ימים אולי. היום עם פתיחת השגרירות האמריקאית בארצות הברית, של ארצות הברית בארץ, הם לא עושים את זה בגלל איזה תועלת מבחינה רוחנית, אני מדבר. אלא הם מתחברים ללב, למרכז, לכמציון תצא תורה. כן.
אני היום, הגוי, יכול להסתפק בתיקון במוסר הטבעי בלבד?
לא, שבע מצוות בני נוח.
גם אצלו, אצל הגוי, המוסר הטבעי שהרב אומר צריך להיות רקע לשבע מצוות.
גם גוי צריך להיות בן אדם. אבל מה, הרמב״ם שעוסק בשבע מצוות בני נוח, הוא אומר, גם כשאתה עושה את שבע מצוות בני נוח, למה אתה עושה אותה? האם זה בגלל תורת ישראל אתה עושה אותה? בגלל תורת משה? זה נקרא חסיד אומות העולם. אבל אם אתה עושה כי זה נראה לך נחמד או משהו כזה, זה לא. שלמה הוא המקור להתנהגות של שבע מצוות בני נוח? אבל עוד לפני שבע מצוות בני נוח, האדם יש לו את התכונה הזאת של המוסר באופן טבעי. יש לו קליפות, יש לו קוצים. אבל צריך לדעת שהוא, בכל זאת יש בו איזה גם נקודה חיובית. ואת זה הוא צריך לגלות בתוך עצמו, ביחסי אנוש, בחברה, במשפחה, בכל דבר.
אבל המוסר הטבעי הוא יחסי. אני ראיתי חברות ש... קודם כל, אם אצלנו אומרים והדרת פני זקן, צריך לתת את הבן אדם מבוגר, נגיד את הזכות ראשונים להיכנס לאוטובוס לעזור. אני ראיתי במקום מסוים, שאם אדם זקן, אדם מתייחסים אליו, אבל אם באה אישה עם ילד, או אפילו שהוא הולך על הרגליים, מקדימים אותה לאדם הזקן.
כל אחד
זה,
זה מוסר יחסי, זה נקרא מוסר יחסי. זה מוסר יחסי. המוסר האלוקי הוא לא יחסי, הוא אבסולוטי, הוא מוחלט. אבל מה שאנחנו לומדים כאן, שלפני שאתה מגיע לתורה, שזה המוסר האלוקי, אתה צריך לתקן את המוסר הטבעי, דרך ארץ קדמה לתורה. זה הלימוד שהוא רוצה ללמד. וזה לימוד גם לנו. אתה רוצה לעסוק בתורה, בסדר גמור, אבל תתקן מה? תמידות. עוד מעט חג שבועות, יש לי כאן אפשרות לבדוק כל אחד ואחד אם הוא מתקן את המידות שלו. אם הוא מתקן את המידות שלו, אני אתן לו תורה. בוא, זיו, תקבל את התורה. אם לא, גם אני אתן לך תורה. כפה למר כגיגי. אשרנו מה טוב חלקנו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. נזכה בעזרת השם לאור חדש של ציון תאיר, לגאולה שלמה וחג שמח.